ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
העומר תפיסת יסוד הכוח הבהמי המשותף לאדם ולבהמה, הכלול במהותם של הסירורים, המתכלל בעומר כשהוא עולה למזבח בהקרבתו והכוונתו שהיא נטיית רצונו של הכלל לצד העילוי והקודש, עושה תסיסה גדולה לשבע בכל הנפשות ובכל צדדי החיים וההוויה השייכים אליהם. אז קודם כל כמה עובדות מוטליות, יסודיות בדבר הזה. העובדה המוטלית הראשונה, זאת אומרת, הקשורה לחקלאות מים, שהשעורים בשאלות בארץ ישראל בתחילת ניסן. זוהי העובדה. נכון הוא שיש בלילים בטיב הקרקע, גם בחלקים שונים של ארץ ישראל, מאיפה יודעים את זה? אני מדבר מהסוגיה של העומר.
שבאדמה? אנשי ריחון?
לא בדיוק, אבל שמאיפה מביאים את הסעורים, אז הגמרא מדברת על צדדים שיש בהם שמש יותר ושבשלות יותר מוקדם. ניקח לדוגמה מהשנה, איפה הבעייתיות יכולה לבוא לידי ביטוי השנה?
כשאתה
עובר. בגלל העיבור. אנחנו מדברים על שנת החמה, שהיא השנה בנויה על פי הלוח של שהנוצרים השתמשו בזה. איפה אפשר לראות את זה בלוח? בנץ החמה. הלוחות של ותיקים בנויות על התבוננות בחמה, אז כל שנה מדפיסים לוח חדש, ואם אין לך לוח חדש, אם אתה תראה את התאריך הלועזי גם בלוח אחר, תראה בחמישה למאי, מתי היה בשנה שעברה, אז אתה יכול לפתור, כי זה קשור לנס החמה. על כל פנים, אז אפשר לראות את זה בגודלו של היום, באורכו של היום. הפטנט של היבוא הוא כמובן איפה אפשר לראות את המשמעות הגדולה שלו. מאוהבי תחת מיימי. ברמדאן, המוסלמים דנים על פי הלוח הירחי של הירח, ואז הרמדאן שלהם נוסע. אז אם יש עוד רמדאן איכשהו מטבעת, נו, אז יש להם 10 שעות עצום. אבל בעוד חודש, אני חושב, יתחיל הרמדאן, למה עוד חודש? אולי אפילו ביום ראשון יתחיל הרמדאן, ואז כמובן, אני לא מדבר כבר בעוד שנה, שנתיים זה יהיה בתמוז, אז יש להם 13 שעות של צור וכו' וכו', זה נוסע. וכדי למנוע את הניידות הזאת, אז הפטנט של העיבור זה להשוות בשנת החמה בשנת הלבנה, בגלל מה שהתורה אמרה על חודש האביב וכל מה שמתלווה לדבר הזה.
המוסלמים גם מתים יותר מבוגרים.
עוד פעם?
המוסלמים מתים יותר מבוגרים, אני חושב שהשנים שלהם יותר...
מה הם יותר מבוגרים?
כן, כי השנים שלהם יותר קצרות.
למה?
שנות יאיר יותר קצרות בשנות.
אז אולי אתה יכול לקצר לכמה מוסלמים בתוך חיים קרה יותר בקיצות, אז זה יותר טוב. על כל פנים, אז השעורים מתבשלות בסביבת ניסן, וכיוון שזה, לכן אמרתי שזה יכול להיות בסביבת ניסן וכו', יש לזה גם נפקימין הלכתי, מהי המצווה הראשונה הקשורה לספירת העומר? המצווה הראשונה.
יום נפת.
בבקשה?
נפת.
ענפת העומר, לקצור אלומת שעורים באור ליום ראשון של חול המועד בארץ, אלומה לקבל רק בארץ, וכמובן למה זה כל כך בומבסטי, שזה גם אם זה יחול בשבת. אז תיאורטית כמובן אפשר לקצור לפני ליל הסדר ולא לחלל את השבת בשביל החשבון הזה של הבייטושים שאמרו שלעולם יחול במוצאי שבת של השבוע. כמובן השנה זה לא משמעותי היה, מכיוון שאלף זה פסח על בשבת, אבל בכל מקרה היו קוצרים במוצאי שבת. יש לזה כמובן השלכה נוספת, שלעולם ליל שבועות יחול באותו יום, לכן באמת ליל שבועות השנה יחול במוצאי שבת. אפשר הרי לראות את זה, אני לא יודע אם יש עוד מניין של קראים פה, אבל על כל פנים בשנים הראשונות שהגענו לרובע, אז היה עוד מניין של קראים פה, ויכולת לראות איך לעולם שבועות יחול אצלם ביום ראשון, בגלל החשבון הזה.
מספר עומר?
עוד פעם?
מספר את העומר?
אתה יודע, זה כתוב בתורה.
לא, כמונו, מורדוסים?
אני אף פעם לא הייתי בטסת קראים, אני לא יודע. אני רק מסתכל לי, קרא. אגב, אוכל ראיתי באגדה של רב שלמה זלמן, אגדה חמודה מאוד, היא קדושה, אז יש שם דברים שהוא אמר בשבת הגדול. אז נאמרו באמת הרבה הרבה טעמים למה קוראים לזה שבת הגדול. אפילו טעמים על גבול הליצנות, שהרב היה אומר דרשה ארוכה, היה אומר, איזה גדול זה הייתה שבת, כאילו, שבת הגדול, שאמרו שם דרשה גדולה. יש כאלה שאומרים שבני שעה גדול היה רואה את הדרשה, לגיטימי, אבל הוא אומר, איזה דרשה גדולה הייתה, מה יש לנו, הוא אמר, עד הלילה הוא מדבר. אז הוא אמר סברה, ואחר כך זה נמצא כתוב בקדמונים יותר. באותו שבוע שיחול שבת הגדול, יש גם שבת קטנה. היא השבת של ספירת העומר. זה אותו שבת של שיקויה שבת, כי כתוב בתורה, עושה אותם לחמים בוחת השבת. אז בשביל לבטא את העובדה שיש שבת גדול, יש שבת אחרת, אז אומרים, יש שבת גדול, יש שבת בראשית, שיש שבת שלפני ערב פסח.
מי אמר את זה?
עוד פעם?
מי אמר את ההסבר הזה?
זה כתוב בהגדה של רבי זלמן, שהוא אמר שיעורים בענייני פסח לפני הבחורים, ושם זה כתוב, אבל זה נמצא כתוב, אני חושב, בבני יששכר, בשם איזה חכם ספרדי גדול אחד שהוא אמר, הוא כותב אותו, אבל, כך תחלום, אבל אגב זה, רבי שלמה זלמן מעריך שם לדבר על ההתמודדויות עם הקראים. אז האמת היא שיש רשימה ארוכה של דברים, אני חושב שהרב מימון יש לו גם אגב העניין הזה של ספירת העומר, רשימה ארוכה של כל מיני דברים שנולדו כתוצאה מזה, אבל רבי שלמה זלמן אמר פה דבר גבאי. למה קוראים יעמוד רב פלויני בן פלויני? למה לא? לפני המקום אין מקום של גאווה. קוראים אותך לעלות לתורה, אני כבר לא מבין, יעמוד מורנו הרב, יעמוד בפלויני ופלויני, מה אתה, חתיכת משהו לעומת התורה? אז נגיד, יעמוד, שמואל בן מוישה, נגמר הסיפור. ואני חושב שכבר אמרתי, שבישיבת מיר, בימים נוראים, לא היו קוראים לראשי הישיבה, ראש הישיבה שם, הסבא של הרב ליפנר קצת, לא היה קוראים משמו. אלא כמו שאצל הציורים, יעמוד השלישי, אחרי שהגבאי היה אומר לו. אז הוא אמר, למה? הוא אומר, כתוב בתוך, אלישע שואל טעינו בהפטרה הקודמת, אם לא שזה היה בהפטרת מצורע.
אתה אמר אנשים מצורעים, זה לא
מצורע.
זה לא
מצורע,
אתה אמר אנשים
מצורעים, מצורע. אז בהפטרה של פסיע, שולמית, בעלי. אז הוא אומר, יש לדבר דבר אל שר הצבא או אל המלך, אז היא אמרה לו, אדוני, בתוך עמי אנוכי יושבת. אז כתוב בזוהר שבאי היום זה היה ראש שנה, שאדם לא צריך להתבלט. הוא צריך ללכת עם כולם. אני חושב כבר פעם הרחנו להסביר את העיקרון הזה. אז הוא אומר, יגידו, פלואין, רגע, תביא, מי זה יחל? הוא נפתח את התיק שלו. הוא אומר, לא רוצה שיפתחו לי את התיק. לא רוצה להיות נידון מהבחינה האינדיבידואלית שלי. וזה מיושב רמב"ם לא קל. הרמב"ם בהקדמת המשנה, בפירוש המשנה, בהתחלה של עשרת ראש שנה, מי שזוכר, עשרת ראש שנה נפתחת ארבעה של שנים הם, ראש שנה, באלף ותשרי, כל באי עולם עוברים לפניו, בניהם האור, שנאמר. בכל שלוש ראשי השנים האחרות לא מביאים ראייה מהפסוק. רק בראש השנה בבני אדם מביאים פסוק שנאמר, היוצר יחד עם אבא מבין את כל מעשה. אוקיי. אז זה דיוק במשנה. אומר הרמב״ם שהנגלה, הרמב״ם פירוש המשנה, הנגלה מזה המאמר מבואר, אבל הנסתר עמוק בלי ספק. רמב״ם שנסתר, פתאום הרמב״ם אומר פה דברים נסתרים, ואומר שם, שתעיין בפסוק הזה, מה, קודם כל למה יש פסוק בבית, למה הרמב״ם אומר דברים כאילו אומר? ומה באמת, מה הנבואר והפירוש המקובל בלרמב״ם הזה, כך נראה. בראש שנה כל באי עולם עוברים לפניו. אז אם אתה יחד עם כולם, זה הולך. אם אתה הולך אינדיבידואלי, ירד רגע, מה היה תקור, מה היה שישו, מה היה זה, מתחילים לדאוג אותו. לא רוצה, לא רוצה לי. אז כנראה שהרמב"ם רומז למורכבות של המעורבות הזאת בין יחיד לרבים. אז הוא אומר, המובא הוא פשוט, אבל הנסתר איך אדם בולל את עצמו בתוך הציבור כולו, כי הציבור האחרת סתם קשה. אני חוזר למה שיש שם בראש שנה, שם כתוב ש... בנוהג שבעולם, אדם בישראל יש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומפחד מה יקרה. אבל ישראל, לובשים לבנים, מתעטפים לבנים, מסתכלים ובטוחים בקדוש ברוך הוא שיעשה להם נס. אז מה עובדים עלינו בעיניים? מה מפחידים אותנו בראש שנה? אם יש תעודת ביטוח כזאת. מה זה מה זה כל הדבר? זה רק משחק? התשובה היא עם ישראל כעם. עם ישראל כעם מובטח שיעמוד בדין. ליחיד יש בעיה. אז מה זו יודעת בפייה של אלוהיה? שהאומה כאומה. אז מה הפטנט? אז הפטנט הוא להצטרף לאומה. ולכן לא רוצה שיקרו לו בשם. ברב של מזל מהם, אז למה אומרים יעמוד רי פלואיני, או מדרב רי פלואיני, או מרן בן פלואיני, או כל מיני כאלה מייסס? אז אומרים זה מישהו נוצאים לליבם של הקראים. אתה הולך לקרוא בתורה. קראים, מפני שהם מאמינים בקרא. אתה הולך לקרוא בקרא, אז הם קוראים לנו הרבנים. למה הם קוראים רבנים? מכיוון שאנחנו מאמינים ברבנה, אנחנו מאמינים בפרשנות התורה של חכמים. אז הוא אומר, בשביל לבטא את המיוחדות הזאת, הוא אומר, יעמוד רפלוימי. רפלוימי פירושו של דבר שהוא רבני, שהוא הולך לקרוא בתורה, הוא עומד לקרוא בתורה, אבל אני חושב שזו סברה יפה מאוד. שמסבירה את ה... אני לא יכול עכשיו לדעת מתי הגבאות הזאת התחילה, אתה יודע, ממתי מתחילים לקרוא בתואר הזה, רב יהודי, רב, רב זה מין תואר מאוד מאוד שגרתי. זאת אומרת, התואר השגרתי הזה, פירושו של דבר, אנחנו מאמינים בתורה שבעל פה. ולהאמין בתורה שבעל פה, זה מיסודות אמונתנו. המלחמה הזאת בין מאמיני הכתב לבד לבין המאמינים בתורה שבעל פה הצמודה לכתב, היא התחילה כבר בימי המשנה, היא התחילה בימי בית שני, היא התחילה בימי הבית נוסעים. אז אמרו שבת הגדול, יהיה שבת נוספת. ובשביל להוציא מלבם, אז המשנה אומר שאפילו חל להיות בשבת, אז היו קוצרים בשבת, כדי להוציא מלבם ש... כאילו צריך לדחות את הדבר הזה. על כל פנים זה היה בגלל הסעורים שמתבשלות בסביבת ניסן. ואז היו מביאים עומר, מניפים אותו על גבי המזבח בתת זין בניסן, דני ביום ראשון של חול המועד. בחוץ יש שם תושבי, אבל זה הרי לא קשור להרעבת הקורבן. איזה אירוע היסטורי אחר חל בתאריך הזה, מיוחד, ויש לו רמז, רמז פורימי.
תלו את המן.
מתוך חשבון שלושה ימים יבדים על בן ניסן, מי שזוכר במגילה הזאת. מה כתוב בתורה, בהפטרה של א' בפסח שקראנו, מה כתוב בנביא? וישבות המן ממחרת. ממחרת שהם עברו את הירדן, אז המן שבת. אז איך עשה הפייטן אשכנזי? על שביתת המן, המן בנמדתה. וישבות המן, בפסוק כתוב, המן הכוונה אל המן שיורד מן השמיים. והוא אמר, וישבות המן ממחרת, זה המן בנמדתה, שהוא נתלה על העץ. על כל פנים היו מביאים את המן, עומר שעורים, על גבי המזבח. ומאז, זה מה שכתוב בתורה, ומאז מתחילים לספור. מאז מתחילים לספור 50 יום. למה זה כמה אנחנו סופרים? 49. 50 יום. בתורה יש דוגמה נוספת, בפרשת אמור. זאת אומרת, פרשת אמור בראשיתה. יש אמית. איפה יש פעם נוספת דבר דומה? כן, כתוב ש-40 יקמו לא יוסי, ובאו חכמים ואמרו זה 39. אחד המקומות בחז"ל כתוב, בואו ראה כוחם של חכמים. התורה אמרה, 40 יקמו, ובאו חכמים ואמרו 39, ואנחנו נוהגים כמו חכמים. בתורה, 40 יקמו לא יוסי כתוב בסוף פרשת אמור. באמצע פרשת אמור באה ספירת העומר. ספירת העומר באה 50 יום וסופרים רק 39. למה לא אמרו חכמים, שאי אי אי גדולת חכמים? במקרה הראשון שהגיע לידם, כי פרשת ספירת העומר באה לפני המלכות. אמר אותו אדמו"ר, הכוח של חכמים זה לא להוריד ספירת העומר, להוריד מכה מיהודי. זה פחות יום אחד, אבל שיהודי פחות יקבל מכה, זה הכוח של חכמים. הרגשה מיוחדת בהבנה. לא חשוב שכמובן מבחינת הפשט אפשר הפשט אחר לומר, אבל ההרגשה הזאת להקל על יהודי את הצרות שלו זה עניין יסוד גדול. על כל פנים צריך להתחיל לספור. נאמרו המון, זה לא הנושא שלנו, אבל נאמרו המון המון סברות למה בכלל לא צריכים לספור. זה הרי כלול בהירצון, בכל הנספחים שאומרים נוסף לספירת העומר. מתארים מקליפותינו וכו', זה כתוב ביום הלכה, לא כתוב שם. אבל ככה, יש בעבוד רעם נימוק נטו חקלאי, יסוד ביסוד של הפשט. הראשונים, אז הוא אומר, כולם זה העונה בוערת בשדה. עונה בוערת בשדה, ויש חשש שמחמת השטף של העבודה הוא ישכח מתי שבועות. תביאו ראייה מהתנ"ך על העונה הבוערת.
מילת רות.
עוד פעם?
מילת רות.
שמה כתוב שם?
גם בלילה.
שבועז היה לן בגורן בלילה. הוא היה לן בגורן בלילה גם לשמור מגנבים, וגם כדי לנצל את הרוח הלילית לזריעת התבואה. הוא שתיפרד מהמוץ. אז הוא אומר, בזה שהוא הוא שטור בעבודה, וישכח שיש לו אמור התפקור 50 יום, כדי לתת לך חתיכת מרבה של דבר. ומה קורה בסוף ה-50 יום?
טוב.
עוד פעם?
קציר.
איזה עשיר?
קציר.
מה קציר? הרי קצר לתורת השעורה.
חיטה.
כן. החיטה בארץ ישראל בשאלה כמה שבועות אחרי בשילות של השעורים. אז כמובן המכנה המשותף של שניהם, שהם מיני דגן, נפקימין אלה מה שהיה עבר עליהם, מחמיץ. שעורה שבאה במגע עם מים מחמיצה אחרי שיעור של החמצה, וגם חיטה. אבל אז היום יש כל מיני מודרניים שעושים כל מיני מאכלים וטבעוניים וכו' וכו' וכו'. אבל בעיקרון, שעורה היא מאכל בהמה. והחיטה היא מאכל אדם. אז העובדה מתייחסת לעובדות החקלאיות האלה. ולכן בבית פסח מביאים קורבן מן השעורים, ובשבועות, שחג שבועות נתן לך ביקורי קציר חיטים, שאז היו קוצרים את החיטים, וגם היו, כמובן שההבדל הגדול הוא בצורת הבאת הקורבן, שהקורבן של השעורים בא על גבי המזבח לא מעובד, ואילו השעורים, החיטים באים בצורה מאוד חריגה, חצייה חריגה.
חמץ.
חמץ תאפנה. בעיקרון כתוב בתורה, וכל שעור ובד שלא תקריב ממנו לשם. גם לחם הפנים היה מופיע כמצה. כשהיו אופים את לחם הפנים, היו דברים שהוא לא יחמיץ. כי כתוב שלא תקריב ממנו לשם. אחד ליסודות של שתי הלחם, של חמץ תאפנה. מה, 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 מה המשמעות הרעיונית של הדבר? הבהמה לוקחת מה שיש בטבע. בשכל בהמי, הנהגה בהמית לא מתוחכמת. מה שהיא מוצאת זה יוכל. זה אגב היסוד של הטבעונים, שאומרים לה לאכול כל מיני סיורים כאלה וכו' וכו'. ואילו המין האנושי מוצא משהו בטבע, אנחנו היום, יש גם לחמים של שעורים, לחם עינן, לחם שיפון וכל מיני פטנטים כאלה שעשו מיני מעבדות. אבל לחם החיטים הוא לחם שאתה מכניס בו את שלך, אתה תופח שהעיסה תקפח כדי שתעשה מן הלחם. אז החיטה היא דרגת האדם. דרגת האדם הוא שהוא מוצא דברים בטבע, הוא משפר אותו, הוא משפץ אותו, ועושה מנו לחם. במילים בעלות משמעות רוחנית, הפסח הוא חג החירות הגופנית. הוא חג החירות של הנאמן, של הצד הבהמי שבאדם. שהוא רוצה חופש, לא רוצה להיות נתון תחת עול. אז יצאת ממצרים, אז אתה מביא את הקורבן המתאים למצב הרוחני שלך. יש התייחסות בין מה שאתה מוצא בטבע למה שיש בפניך. יש בטבע חופש, אתה מביא סורים. אתה אמור לעלות, אתה אמור להגיע מספירה לספירה, מספירה לספירה, ואז אתה מגיע לדעת האדם. דעת האדם שאתה מוצא דברים בטבע, ואתה מאבד את זה, ואתה מכניס את זה משלך, ואז מגיע שתי הלכם ומביא שתי הלכם בגבי המזגר. אז בדרגה נמוכה שטעמי המצוות, אתה מדבר על הצד הטכני שלא תאבד את חשבון הימים, ואז אתה סופר. ובדרגה יותר עמוקה אתה מבקש לעלות מדרגת החופש הבסיסי, הגשמי, הגופני, אל דרגת האדם. עכשיו בואו ניקח פעם נוספת את הקטע. תפיסת הכוח הבין, תפיסות הכוח הבין, מי המשותף לאדם ולבהמה. אתה מביא קורבן שעורים, הכלול במהותם של השעורים, המתכלל בעומר. דהיינו, אתה האדם מביא קורבן שעורים, שיש ביסודו תזונה בהמית, אבל גם אתה עצמך, עצם העובדה שאתה זקוק לתזונה, זה גם כן יסוד בהמי, אתה אוכל בבהמה אוכלת. אז זה משותף להם. כשהוא עולה למזבח בהקרבתו, מה אתה עושה? אתה לוקח את דרגת הבהמה שלך, אתה לוקח את דרגת הגשמיות שלך, ואתה מעלה אותו. הפשט הרשות, מה זה מעלה אותו? כי יש למזבח כבש, זה צריך להיות יותר גבוה. אבל הוא כמובן התכוון ליסוד הרוחני, שאתה עולה, לעלות עולם, לעשות דבר, לתת לצד הגשמי עילוי. ובכוונתו, שנטיית רצונו של הכלל לצד העילוי והקודש. כשאתה מרכיב את הדברים הללו, גם את הנטייה הבהמית, עם הנטייה הרוחנית, איפה אתם מכירים את הכוונות הללו, כמעט הייתי אומר, בפולקלור של ימינו? טיש, למה אתה הולך לטיש? הוא הולך לראות בחרי מיוחד, אם הוא בכלל רואה. ולמה לראות הרי מיוחד? למה אתה חוטף שירן? כי האוכל הזה שהרבי אכל ממנו הוא מעודן יותר. הוא אמור להיות מעודן יותר. מדוע? כי יש בו יסודות רוחניים. כשיהודי בדרגה אוכל, אז הוא אוכל כדי שהעולם הגשמי שלו יהיה יותר עדין, יותר רוחני. אז אני חותם גם כן משהו, כדי שיהיה לי גם כן משהו מהרוחניות הזאת. ובכן, הנטייה לצד העילוי והקודש עושה תסיסה גדולה לשבע בכל הנפשות. זאת אומרת, עצם המחשבה הזאת, מי שרואה איך לוקחים שעורים של בהמה, שמחד ומעמיד על גבי המזבח, אז הוא עצמו מתעלה. ובכל צדי החיים וההוויה השייכים להם. זאת אומרת, הוא באיזה מקום שהוא מבין שיסוד בהמי שאתה לוקח אותו. נתתי דוגמה אחת, דוגמה של חירות. חופש. חג חירות, גם חירותינו. מה הוא עושה חופש? אין לך בן חורין על מי שעוסק בתורה, עדיין אתה לוקחת את אותו החופש, ואתה איתן. היה מייסי ש... אני שמעתי את זה בערך שלו בקשר, אבל זה נמצא בכמה מקורות, שהמלך הזמין אומן חייב לתפור לו גלימה. הבית הוא שכר וכל וכל. אחרי את קיבל את המשימה ובא לבית המלך, נראו לו שם חדר, הביא את כל כלי התפירה שלו וכו' וכו', והתחיל לגזור את הבד, והתיישב לו רגל על רגל, על איזה שולחן שם, איש עם סיגריה, זרק את דגלי הסיגריה, ושרק לו, בא עשה. למה, אתה יודע שאתה נמצא פה בארמון המלך? תתנהג בהתאם, איך שהוא אמר את זה, סגר את המכונת כביסה, עולה הביתה. מה קרה? הוא אומר, אתה הזמנת אצלי גלימה, אני יכול ליצור גלימה רק בתנאים של בית החייתות שלי. בבית החייתות שלי אני יושב רק על השולחן, אני מפזם לניגון, אני מה שנמציא ברטע. אם אני אגמור את הכל ואני אתן לך גלימה לא משודרת, יש לך תנות אליי. אין לך בין חורים אלא מי שעושה בתורה. יש תנאים שבהם אני צריך להיות בחופש, אני צריך להיות בצורה שעונה לי לציפיות שלי. נכון שיש איזה נתון נוסף, הנתון הנוסף זה מה שהרמב"ם מביא מקורו בקהלת רבה, תחומה שלמדתי באף, שזה בעיה, אבל אתה נאבק איתה. והמאבק הזה, ואתה מתעצב, אתה מתעצבן אותו, בסוף יוצא משהו טוב. זה גם בחינה אחת שאתה מותרה. אבל דרך כלל אין לך בן חורין על מי שעושה בתורה. אני צריך לעשות בתורה מתוך חירות. חירות שיהיה לי נעים. אני חושב שרב חיים מבריסקה אמר, כשזיוניה נכנס לשיעור, זיוניה זה היה רבי סזלמן, זה עשה אחר כך ראש ישיבת עץ חיים. חותנו זקנו של הרב אביטל. בנו של הרב זלמן היה רב ברחובות. והרב אביטל לקח את ביתו. אז הוא אומר שזיוניה נכנס לשיעור, אני מספר לכם סיפור שלפני מלחמת העולם הראשונה. אז הוא אומר, נפתחים לי כל הצינורות בראש. זאת אומרת שיש לי תלמיד מאתגר, ואני יודע שמה שאני אומר הוא מעביר בקור המבחן שלו, אז אני מתחיל להיות יצירתי. אין לך בין חורים אנשים, מי שעושה בתורה, כשאני יכול ליצור את כל הדברים האלה. אז זה ודאי ערך. זה הערך של החופש, המהמי הזה, זה מה שאומר. בכל צדדי החיים וההוויה של החופש ששייכים גם לסעורה. מן הסעורים, מאכל בהמה, בא העומר. וכשהנפש הבהמית מתעלה לעליונות מקורה, ובכוחה העז היא נוטה לקודש ולטהרת אמת, הוא מבניע פה מילה אחת, ובכוחה העז. נוהג במכונית, כמה כוחות סוס רצה לך. הוא נוהג במכונית, הוא רוצה לדעת כמה כוחות סוס. הסוס זוהי דוגמה הזאת של כוח. ובכן, כוחות סוס, אבל המכונית היא יותר. ובכן, יש לצד הבהמי עוז, עוצמה. אז הוא אומר, כשאתה סופר לעומר, אתה מביא בחשבון גם את האיזוז, גם את העוצמה של הבהמיות. ובכוחה העז היא נוטה לקודש ולטהרת אמת. אם אתה משתף גם את, אתה מבין מה שהעסיק אותו? העסיק אותו המחשבה, אני מדבר על ספירת העומר, התארינו בקליפותינו, מה אתה מכניס לי שמחה של בהמה? כי יש עוצמה בבהמה, יש עוצמה בכוח. סיפר לי פצוע יהודה, שכשהיה מופיע שיר של צ'רניחובסקי, והרב היה קורא אותו לבן, תסתכל ואומר פצוע יהודה, כמה עוצמה יש בשיר. אם יש בצד אפיקורסה, זה מפני שצ'רניחובסקי היה רופא הילדים שלי. תשאלו דרך היה רופא הילדים, הוא היה רופא הילדים של עיריית תל אביב, הפרנוסה שלו, הוא היה דוקטור לרפואה במשרד, לא היה משרד רוזר, זה היה כבר את המדינה, אז עיריית תל אביב שכה אותו, אז הוא היה באו לבדוק אותנו. אבל אני רואה אותו, הוא היה גוי מושכים, היה יהודי, הייתה לו עוצמה. אז יהודי הדגיש לי את העוצמה שהוא גילה אצל צ'רניחובסקי, יש עוצמה. אני חושב שהשיר לחשי הוויה של הרב התחבר בהתמודדות תוך כדי מחשבה על צ'רניחובסקי.
איזה שיר של צ'רניחובסקי? פה לא.
גם אני רואה שאתה אפיקורס טוב, אתה אפיקורס קבלות.
זה בגלל אני אומר בילדים שלי.
על כל פעמים יש שם עוצמות, ואת העוצמות האלה הוא ראה את זה בחיוב, אם אתה רותם את זה למרכבה הזאת. ובכוחה אז היא נוטה לקודם לתרת אמת. האהבה האזיזה, שהוא איזוז, האלוהית חוגגת את חג קודשה. היסוד של ההתאמנות אצל הרב קוק מופיע פה. מה צריכים להיות בטלן? מה צריכים להיות... יש איזוז, יש עוצמה. יהודי צריך... ועוד שם, ויעשרו ברצועות של תפילין. תדע על מה אני מדבר? אז הם לקחו את הילדים וצימקו אותם, והם היו באמת יהודים. אני מדבר על עצמו. אהבה הזיזה האלוהית חוגגת את חג קודשה. החגיגה הזאת היא חגיגה של עוצמות, והאומה כולה, כשהיא מקרבת את כוחותיה החומריים, המתפשטים לכללותה, יש כוחות חומריים. להיות קודש השם מתאחדת עם רצונה, עם רצון אלוהי עולם השם, וברית האהבה והשוויית הנטיות בדרך החיים. דיין, לוקחים את כל היסודות הללו ומשווים אותם אל העולם שאנחנו חיים בו. כשבמהלכה של הנהגה האלוהית בעולם, השלימה במרום קודשה, ובמהלכה של האומה הקודשת כולה, הולכת היא ונקבעת על ידי תמונת קודש זאת, ואהבת עולם נקבעת בין השם ובין ישראל קרובו. דיין אומר, כדי להיות שלימים, כדי להיות יהודים שלימים, אתה צריך לגייס גם את הכוח. אין צריך להיות יהודים עסקה. אני חושב שסיפרתי את זה רק כמה פעמים. הכרתי יהודי בשם שבתאי, שבתאי דון יחיא. שבתאי דון יחיא היה האורך של הצויפה. חתנו זה יוסל חריף, היה עיתונאי במערים. והוא היה נכד של הרב דון יחיא, הרב בלוצ'י. והרב בגיל צעיר למד אצלו. אז היה מייסה שהיהודים עם עוצמות, כוחות סוס, כפוח, חסום. הרב הלך ברחוב בעיירה, והפריץ, בעל האחוזה עבר שמה, ואני חושב, קבר לו תרומה לשני סוסים, והוא ראה את הרב שלוטין, הרב דוניאלי, אתם שומעים בשם, שזה היה יהודי אשכנזי, אבל כנראה מצל, זה היה נושא ספרד. והוא טייל עם הרב, הרב אמר, 16-17. אז הוא הצליף בשוט מעל הראש שם, ככה דרך התקלסות וביזיון. אז כשהוא עבר עם המרכבה, ניגש הרב דוניאלי ותפס את המרכבה בשני הגלגלים האחוריים, והיא לא זזה, והפריץ מצליף ומצליף, והסוסים לא זזים. אז הוא הסתובב וראה את הרב. אמר לו, עכשיו תזהר בקודם של יהודים. במילים אחרות, הרב עצר בכוחו שני כוחות סוס. יכול להיות, קרוב לוודאי, שמה שיש על עוצמות גופניות, הגבורה במשנתו של הרב קוק, כשהוא מדבר על ההתאמנות, זה היה לו את הדוגמה של הרבי שלו. הרב עצמו היה יהודי, הרב שלי לא היה יהודי. הכוח של הרב שלי. היינו אנשים צעירים, ללכת ממרכז, בריקוד, בלילה, ברגל, עד הכותל, היינו עייפים. באנו לכותל, רב סיודה היה רענן, הוא הלך את כל הדרך, הוא סבל ברגליים, הוא הלך את כל הדרך בריקוד. והיה מחזיק בשתי ידיים, את שני הבחורים שהלכו על ידו, והוא לא היה עייף. כי מה, גם אתה חושב מה שהוא אכל? בננה ולבן במשך היום. זה היה מה שהיה עובד. היה לו רוח. אבל הפיתוח של המחשבה על הגבורה, זה מה שכתוב פה. האהבה נקבעת, האיזוז הזאת, זה חלק מן הטבע הבריא, הנורמלי. הנורמלי, ההרכבה הזאת של סעורים רכיבים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.